סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר familysounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
לפני יותר מ-610 שנה, בשנת 1410, נחנך שעון חדש בפראג. השעון הענק הזה שנעוץ בתוך מגדל בכיכר העיר העתיקה בפראג, הוא לא שעון אחד, הוא חמישה שעונים. חלקם מצביעים על שעה שלא קיימת יותר. אני אסביר. החלק העליון של השעון מורכב מארבעה שעונים שמוצבים זה על גבי זה. שעון אחד מצביע על השעה הצ'כית העתיקה. כדי לדעת מה השעה בשעון הזה, צריך לעקוב אחר יד זהובה שמצביעה על מספר. המספר נכתב בספרות גותיות עתיקות, והוא מצביע על שעה מעט מוזרה, והסיבה לכך היא שלפני יותר מ-500 שנה, השעה 24:00 לא סימנה את השעה 12 בלילה, אלא את שעת השקיעה, ולכן כיום, בסביבות השעה 6 אחר הצהריים, השעון מצביע על השעה 23, כלומר, על 11 בלילה. השעון השני, שכאמור מונח על גבי השעון הראשון, מצביע על ספרות אחרות, ספרות רומיות, והוא מסמן את הזמן הגרמני העתיק. זה הזמן היחיד בשעון שמובן לנו, כיוון שהוא מצביע על השעה כפי שאנחנו מכירים אותה כיום. בשעון הזה, השעה 10 בבוקר, תסומן בספרה הרומית X, שמציינת את המספר 10. השעון השלישי מצביע על השעה שהייתה נהוגה בבבל העתיקה. זה השעון היחיד בעולם שמצביע על השעה הזו, וכדי לעקוב אחריה, צריך לבחון את המיקום של שמש זהובה שמצביעה על ספרות ערביות. בגלל שבבבל העתיקה השעון ציין מהי השעה רק בשעות היום, השעון הבבלי מחולק ל-12 חלקים, ל-12 שעות בלבד. הלאה, השעון הרביעי מצביע על מה שמכונה זמן כוכבים, שהוא הזמן שבו כדור הארץ משלים הקפה אחת סביב הציר שלו ביחס לכוכבים רחוקים שהתנועה העצמית שלהם יחסית קבועה. האם זה אומר שזה שעון שמשלים סיבוב אחת ל-24 שעות? כמעט. הוא משלים סיבוב כל 23 שעות, 56 דקות ו-4 שניות. מה? למה? עזבו, זו מחילת ארנב שאתם לא רוצים להיכנס אליה. אני ניסיתי, עד עכשיו לא יצאתי. בתוך ארבעת השעונים האלו ממוקמים שמש וירח שנעים באופן שמציג את המיקום של השמש והירח בשמיים. הירח אפילו מסתובב סביב עצמו, כך שהוא מראה את התצורות השונות שלו במהלך החודש. זה די מגניב. זו גם הסיבה שהשעון הזה נקרא שעון אסטרונומי. נגמר? לא, לא ממש. בתוך ארבעת השעונים משולבים גם סימני המזלות האסטרולוגיים, ואם בכל זה לא די, מתחת לארבעת השעונים צורפה בשנת 1490 חוגה ענקית נוספת, שהיא בעצם לוח שנה עצום, שמצביע על היום בשנה, על החודש, ופעם נוספת על המזל האסטרולוגי. לצד החוגות והשעונים יש בובות תלת מימדיות עשויות מעץ. לצד השעון העליון נראית דמות של שלד שמצלצל בפעמון ומייצג את המוות. טורקי שמנענע את ראשו ומסמל את אויב הכנסייה. אדם שמנופף בסק מלא כסף ומתאר את דמות הסוחר הקמצן, שלפי הערכה הוא יהודי. אלא מה? והדמות האחרונה היא היוהרה, האוחזת בידה מראה ומתבוננת בה. לצד השעון התחתון מופיעות דמויות אחרות. היסטוריון, מלאך, אסטרונום ופילוסוף, ומדי שעה עגולה, החלונות שמעל השעון העליון נפתחים, ובובות שמייצגות את 12 השליחים של ישו נעות במעגל. את כל הדבר הזה חותם תרנגול זהב מקרקר. יא רבי, זה מופע רב-תחומי, אינטראקטיבי, אור קולי, צבעוני ומהמם, והוא עובד מאז 1410. זהו שעון האורלוגין העתיק ביותר בעולם שעובד עד היום. אפשר ללכת לפראג ולראות את המופע הזה מתרחש בזמן אמת, כל שעה עגולה. למרות שהשעון עובד היום, הוא לא עבד לאורך כל ההיסטוריה. לא, על פי אגדה, שיש שחוזרים עליה עד היום, השעון נבנה על ידי אמן סופר מוכשר, ובגלל שמועצת העיר התפעלה מהעבודה שלו, היא ציוותה לעבר אותו, כדי שהוא לא יבנה שעון נוסף בעיר אחרת. כנקמה, למעשה, הוא זרק את עצמו על המנגנון של השעון, ובמשך שנים רבות הוא לא עבד, עד שהצליחו לתקן אותו. גם אחר כך השעון הפסיק לעבוד, ופעם אחר פעם נאלצו לתקן אותו. לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, הוא ניזוק בצורה קשה בעקבות הפצצות של הנאצים. הוא תוקן בסוף המלחמה וחזר לעבוד בשנת 1948. בינואר 2008 הוא הושבת לחצי שנה, הוא תוקן וחזר לעבוד. הוא תוקן שוב בשנת 2018 ושוב בראשית 2022. מעבר לעובדה שהשעון הזה הוא הישג טכנולוגי מרגש, הסיפור על השעון ממחיש משהו שנדמה ששכחנו שהוא בכלל אפשרי. אפשר לתקן דברים כשהם מתקלקלים. אני אומר את זה אחרת. מתי הייתה הפעם האחרונה ששלחתם את השעון החכם שלכם לתיקון? מתי הייתה הפעם האחרונה ששלחתם את השואב אבק שלכם לתיקון? מתי בפעם האחרונה שלחתם את המדפסת שלכם לתיקון? כן, אם היא התקלקלה אחרי שבועיים אתם דרשתם מדפסת חדשה, אבל אם היא התקלקלה כעבור 3 שנים, תיקנתם אותה? יאללה, אין סיכוי שתיקנתם אותה. קניתם מדפסת חדשה? למה? למה אנחנו לא מתקנים כמעט שום דבר? למה את השעון הצ'כי אנחנו מתקנים פעם אחר פעם, אבל אנחנו לא מתקנים מדפסת? זה בגלל שזו אטרקציה תיירותית וזו סתם טכנולוגיה ביתית? לא, 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 לא. זו לא הסיבה. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. יש זכויות שנראות לנו טבעיות וברורות. אם קניתי חולצה מקסטרו, ברור לגמרי שאני יכול להחליט לשנות אותה. אני יכול לקצר אותה, אני יכול לצבוע אותה, וכמובן, כאשר היא נקרעת, אני יכול לתקן אותה בעצמי, או לשלוח אותה לתופר או תופרת, על מנת שהם יתקנו אותה. אני לא צריך לשלוח אותה לקסטרו בשביל זה, נכון? אבל הזכות הזו, לתקן איך שאנחנו רוצים ואיפה שאנחנו רוצים, דברים שאנחנו קנינו, היא מותקפת על ידי חברות טכנולוגיה שמערימות קשיים על כל מי שמנסה לתקן בעצמו או באמצעות טכנאים עצמאים את המוצרים שלהם. מול החברות האלו מתייצבים אנשים מתנועת ה-Right to Repair, הזכות לתקן. הם מנהלים נגדן מאבק ציבורי, תקשורתי, כלכלי ומשפטי במטרה להגן בחוק את הזכות לתקן, זכות שאפילו לא חשבנו שאנחנו צריכים להגן כיוון שהיא נראית לנו כל כך ברורה מאליה, כל כך טבעית. במאבק הזה עדיין לא ברור מי ינצח, ובינתיים אנשי תנועת ה-Right to Repair מתמודדים עם חברות שמשתמשות באינסוף טריקים מלוכלכים, חלקם חוקיים יותר, חלקם פחות, על מנת למנוע מאיתנו לבחור את מי שיתקן עבורנו את המוצר שקנינו. כן, בחלק מהמקרים הן מוכנות שנתקן את מה שמתקלקל. באמת תודה רבה להן. כל עוד נשלם להן, ורק להן, הרבה מאוד כסף. מיד מתחילים.
היי, קוראים לי אלמה.
ואני טוסט.
ואנחנו רוצים להזמין אתכם, ילדים.
מבוגרים.
להאזין לפודקאסט חדש בשם אלמה וטוסט הולכים לאיבוד.
זה סיפור הרפתקאות מוזיקלי שבו אלמה יוצאת למסע חיפושים בעקבותיי, כלבה המדוק.
שאיכשהו פשוט נעלם רגע לפני חגיגת יום ההולדת שלי.
בדרך אלמה מגלה מה חשוב לה באמת.
וחייבת להציל את טוסט מתסבוכת איומה.
חפשו אלמה וטוסט הולכים לאיבוד באפליקציית ההסקטים המועדפת עליכם.
להתראות!
טבעם של דברים להתקלקל. היקום מתקלקל. מתישהו, בעוד 5 מיליארד שנים בערך, הדלק של השמש שלנו, המימן שלה, ייגמר, וכתוצאה מכך, השמש תתקלקל. היא תגדל ותגדל ותגדל עד שהיא תבלע את כל כוכבי הלכת הפנימיים שחגים סביבה, גם את כדור הארץ. היא תהפוך לענק אדום, ואפילו במצב הזה היא לא תישאר לנצח. כעבור מיליארד שנים נוספות היא תהפוך לננס לבן. החוק השני של התרמודינמיקה קובע שבמערכות סגורות כמות האנטרופיה או מידת אי הסדר של המערכת שואפת למקסימום, מה שאומר שמתישהו דברים שהיו מסודרים מתחרבשים ומתבלגנים, הכל מתקלקל, הכל. מכיוון שהכל מתקלקל, עצים ופרחים, רהיטים וחוויות, ארגונים ומערכות יחסים, ובוודאי ובוודאי טכנולוגיה, כל טכנולוגיה, בני האדם היו עסוקים משחר ההיסטוריה בתיקון של הכל, ואם אנחנו לא יודעים איך לתקן, אנחנו נותנים לאנשים אחרים לתקן. למתקנים האלו יש מכנה משותף. אנחנו שמים לב אליהם רק כאשר דברים מתקלקלים. אנחנו שמים לב לאנשים שמטפלים ברחובות רק כאשר מופיעים בכבישים בורות. אנחנו שמים לב לרופאים רק כאשר הגוף שלנו מתקלקל. אנחנו שמים לב לחשיבות של התיקון רק כאשר אנחנו לא יכולים לתקן. אבל רגע, אנחנו לא בימי הביניים, כן? למה לתקן בכלל? למה לא לבנות חדש, להשיג חדש, לקנות חדש? בשביל מה לתקן משהו שהוא כבר ישן? אפשר לחשוב על כמה סיבות. סיבה אחת היא נוסטלגיה. אנחנו מתקנים את השעון האסטרונומי בפראג לא בגלל שאנחנו צריכים לדעת מה השעה. כן, זה שעון די מחורבן מהבחינה הזו. אין בו אפילו מחוג של דקות. אנחנו מתקנים אותו כיוון שהוא מזכיר לנו תקופה אחרת, רחוקה, כזו שאנחנו לא רוצים לשכוח אותה. נוסטלגיה. סיבה אחרת היא שמשהו קרוב לליבנו. השעון הזה שאנחנו עונדים על היד הוא לא אנטיקה, הוא בסך הכל בן 9, אבל אנחנו אוהבים אותו. אנחנו אוהבים את איך שהוא נראה, את איך שהוא מרגיש, את איך שהוא מציג את השעה. אנחנו לא רוצים משהו אחר, אנחנו רוצים אותו. אז כשהוא מתקלקל, אנחנו מתקנים אותו. סיבה שלישית היא כדי לחסוך כסף. לא תמיד, אבל בחלק לא מבוטל מהמקרים, תיקון זול יותר מקנייה של מוצר חדש. יותר זול לתקן מכונית מאשר לקנות מכונית חדשה. הנה עוד סיבה. תיקון היא הדרך שלנו להכיר בעובדה שאנחנו חיים בעולם עם משאבים סופיים. כדי לבנות מחשב נייד יש צורך בהשקעה עצומה של אנרגיה. מחשב נייד אחד מורכב מרכיבים שיש בהם כסף ואבץ, אלומיניום, נחושת, זהב וברזל, לצד ליתיום, קובלט, ניקל, גופרית ומגנזיום שמרכיבים את הסוללה. צריך להעביר את כל אחד מהרכיבים האלו תהליכים שונים ומשונים, שרק בסופם ניתן לבנות מחשב נייד אחד. אבל המשאבים האלו סופיים. אנחנו שולפים את המחצבים האלו מהאדמה, אבל מתישהו הם ייגמרו? שלא לדבר על כך שכאשר אנחנו זורקים את המחשב הנייד, צריך לעשות איתו משהו. נכון, ניתן למחזר חלק מהרכיבים, אבל לא את כולם. מישהו גם יצטרך לשים איפשהו את המחשב הנייד שלכם, וגם המקום על פני כדור הארץ הוא סופי, וגם הוא, איך לומר, מתחיל להיגמר. אז כאשר אנחנו מתקנים את המחשב הנייד שלנו, אנחנו גם חוסכים מקום שבו צריך להשתמש כדי להטמין את המחשב הנייד, וגם חוסכים במשאבים שצריך להשקיע כדי לייצר מחשב נייד חדש. עכשיו, הסיבות האלו שאני ציינתי עד עכשיו נחלקות לשתי קבוצות. קבוצה אחת היא רגשית, סנטימנטלית. הקבוצה השנייה היא פונקציונלית, היא אינסטרומנטלית. אבל יש סיבה נוספת שלא שייכת באופן מובהק לאחת משתי הקבוצות האלו. זו סיבה חצי משפטית וחצי פילוסופית. אנחנו מתקנים כיוון שתיקון הוא מרכיב במונח בעלות, ownership. המונח בעלות שעלה לגדולה עם המהפכה התעשייתית והשתלטות השיטה הקפיטליסטית על העולם המערבי, הביא לפריחה של חוקים ותקנות וכללים שעוסקים בבעלות. בין אם זו בעלות על קניין יקר, כמו בית או אדמה, בין אם זו בעלות על קניין יומיומי, כמו מכנסיים או צלחת, ובין אם זו בעלות על קניין רוחני, כמו יצירה ספרותית או יצירה מוזיקלית. לפני המהפכה התעשייתית, הדברים, הסטאף שהיו לנו, היו פשוטים מבחינה טכנית, אבל יקרים מכל בחינה אחרת. המהפכה התעשייתית והכלכלה הקפיטליסטית הפכו את המשוואה הזו על הראש שלה. דברים הפכו למורכבים מבחינה טכנית והרבה יותר זולים מכל בחינה אחרת. אוקיי, מה הבעיה עם זה? אחת הזכויות שאנחנו נהנים מהן כאשר אנחנו בעלים של קניין, היא הזכות לתקן אותו כאשר הוא מתקלקל. אם קניתי מכונת כביסה ואני הבעלים החוקיים שלה, הרי שמעבר לעובדה שיותר זול לתקן אותה מאשר לקנות מכונה חדשה, מעבר לעובדה שזה טוב לכדור הארץ ושאני ממש ממש אוהב את מכונת הכביסה הספציפית הזו, זו זכותי. אמנם אין בחוק סעיף שקובע שזו זכותי, אבל למה שיהיה? זה לא ברור מאליו? ובכן כן, כן, בתיאוריה זה אולי ברור מאליו, אבל בשנים האחרונות נפער פער בין מה שבתיאוריה הוא ברור מאליו לבין מה שקורה בפועל. כדי שנוכל לנצל את הזכות שלנו לתקן, צריכים להתקיים לפחות ארבעה תנאים. קודם כל, מי שמתקן צריך להיות מצויד בכלים הטכניים והמקצועיים שיאפשרו לו לתקן. אנא ערף, מברגים, פליירים, מלחם, כלי דיאגנוסטיקה שמאתרים את הבעיה וכן הלאה. ואחר מכן, צריך לוודא שיש מספיק אנשים שיודעים איך לתקן. יכול להיות שיש אנשים שיודעים לתקן טסלה, אבל אם יש רק שלושה כאלו על 500 מכוניות שהתקלקלו, אז כן, יכול להיות שיש לך את הזכות לתקן, ויש אפילו מי שיודע איך לתקן, אבל אם התיקון יתבצע רק בעוד חצי שנה, זה לא עוזר לאף אחד. התנאי השלישי הוא חלקי חילוף. יכול להיות שאתה או אנשים אחרים יודעים לתקן, אבל אם אתה או הם לא יכולים להשיג חלקים שיחליפו את החלקים שהתקלקלו, אז כל הידע והזמינות שלכם לא שווים שום דבר. לבסוף, צריך לוודא שאין חוק שאוסר עליך לתקן. צריך להגיד, זה מאוד נדיר שיש כאלו חוקים, אבל ליתר ביטחון, בואו נכניס גם את התנאי הזה לרשימת התנאים. אוקיי, האמת, אלו סך הכל תנאים מאוד הגיוניים, לא אמורה להיות בעיה להתמודד איתם. אבל בעשורים האחרונים כל אחד מהם הלך ותפח, והפך למורכב יותר, מסובך יותר, בעייתי יותר וקשיח יותר. והתוצאה היא שאולי יש לנו זכות עקרונית, תיאורטית, לתקן, אבל בפועל אנחנו ממעטים, ממש ממעטים לתקן משהו. וזה לא מקרה. ב-1836, ג'ון דיר ברח ממדינת ורמון שבארצות הברית. הוא נולד בה 32 שנה קודם לכן, אבל העסק שהוא הקים פשט רגל, ולכן הוא נמלט מנושב לגרנד דיטור שבאילנוי. הוא הקים בה נפחייה על שטח של 128 מטרים רבועים. דיר, שהיה נפח מוצלח, שימש כתיקונצ'יק של כל צורכי האזור, והחל לייצר בעצמו כלי עבודה, כמו עטים ומאדרים. כמה שנים אחר כך, הוא פיתח מכונה שהפכה אותו לשם דבר, מחרשת פלדה. מאז חלפו יותר מ-180 שנה, וכיום חברת דיר אנד קמפני, שמוכרת את המותג ג'ון דיר, היא יצרנית הציוד החקלאי הגדולה בעולם. סך המחירות שלה כפול מהחברה הבאה ברשימה. בארצות הברית היא שולטת על 53% משוק הטרקטורים הגדולים, ועל כ-60% משוק הקומביין. היא מעסיקה יותר מ-75,000 עובדים. בשנת 2019, דיר מוקמה במקום ה-87 ברשימת 500 החברות הגדולות בארצות הברית. בשנת 2020, היא רשמה רווח נקי בהיקף של 35 מיליארד דולר. היא נסחרת בבורסה האמריקאית לפי שווי של למעלה מ-100 מיליארד דולר. דיר אנד קמפני היא אימפריה. כיוון שהיא יצרנית של ציוד חקלאי, עיקר הלקוחות שלה הם חקלאים, הם חוואים אמריקאים שגדלו והתחנכו על ברכי רעיון משותף. כאשר משהו מתקלקל, אנחנו מתקנים אותו. אנחנו מרוחקים עשרות קילומטרים מהעיר הקרובה, אפילו השכנים שלנו ממש רחוקים. אנחנו צריכים להסתדר לבד. מהסיבה הזו, אנחנו השרברבים של עצמנו, אנחנו המכונאים של עצמנו, אנחנו החשמלאים של עצמנו, אנחנו יודעים לתקן הכל. האמת? הם באמת יודעים לתקן את הכל. אבל בשנים האחרונות, לפחות בכל מה שקשור בציוד החקלאי של דיר, הם כבר לא יכולים לתקן אותו, גם אם הם ממש רוצים. בתביעה ייצוגית שהוגשה בשיקגו נגד דיר בינואר 2022, נטען שבדור החדש של הציוד החקלאי שהיא מייצרת, דיר שילבה רכיבי תוכנה שמקשים על תיקון חלקים שמתקלקלים ללא התוכנה הייחודית או הטכנאים המורשים של החברה. על אף שהתוכנות שמשולבות, למשל, בטרקטורים החדשים של דיר, מספקות שירותים חדשים ומעניינים לחקלאים, הן כוללות גם מנעולים שעשויים מקוד, שלא נותנים לחקלאי להבין מה הבעיה כאשר משהו בטרקטור שלו מתקלקל, ולכן הם לא מאפשרים לו לתקן אותו. כתוצאה מכך, חקלאים שמגדלים אבוקדו או תירס או פרות, הפכו להקרים שמנסים לפרוץ את התוכנות של הטרקטורים שהם קנו במאות אלפי דולרים. במקביל, טרקטורים יד שנייה, שלא מצוידים בתוכנות האלו, פשוט מכיוון שהם ישנים יותר, נמכרים בסכומי עתק, כיוון שהחקלאים יודעים שאותם הם יוכלו לתקן. אבל להרבה חוואים אמריקאים יש את הטרקטורים החדשים של דיר. נניח שהם מתקלקלים. מה הם צריכים לעשות? להעלות את הטרקטור שלהם על סמי-טריילר שייסע למרחק של 100-150 קילומטרים לדילרשיפ הקרוב ביותר של דיר. זה לכשעצמו עולה להם כבר $1,000. לאחר מכן הם צריכים לחכות עד שהטכנאי מתפנה, זה עוד כמה ימים, ואז הם צריכים לשלם על התיקון ולהחזיר את הטרקטור חזרה. את כל זה ניתן היה לחסוך אם הם היו יכולים לתקן את הטרקטור בעצמם, או אם הם היו יכולים להשתמש בטכנאי עצמאי, אבל הטכנאים האלו לא יכולים לתקן את הטרקטורים ללא ציוד הדיאגנוסטיקה או התוכנות של דיר, והיא לא נותנת אותן. זו גם הסיבה לתביעה. התובעים טוענים שדיר אנד קמפני יצרה מונופול בתחום התיקונים. היא לא נותנת גישה לציוד ולתוכנות שלה ונועלת את הלקוחות שלה שחייבים להשתמש בטכנאים שלה. מיותר לציין שהרווחים של דיר מהתיקונים האלו שמנמנים במיוחד. אפל, אפל, זוכרים אותה מהפרק הקודם? אז אפל מנסה לחמוק מתביעות דומות, ולכן כבר בשנת 2020 היא החלה להציע לטכנאים עצמאים להצטרף לתוכנית מיוחדת שתהפוך אותם לטכנאים מורשים, וכך הם יוכלו לתקן את מוצרי החברה. הם יקבלו את כל הספרות המקצועית הנדרשת וגם חלקי חילוף מקוריים. הנה, אומרת אפל, אנחנו לא כמו דיר, לא רק האנשים שלנו מתקנים, גם טכנאים עצמאים יכולים לתקן, אנחנו אחרים, אל תסתכלו על איזה דיר, זה דיר, זה לא אנחנו, אנחנו אחרים. אם האזנתם לפרק הקודם, ואני מזמין אתכם להאזין לו, אני מקווה שאתם מבינים שצריך לשים לא מעט מלח על ההצהרות האלו של אפל. מלח, אולי פלפל, כמון קצת, קצת שום, להרבב, צריך. אז ככה, תראו, קודם כל צריך לשלם לאפל על הזכות להיות טכנאי מורשה מטעמה. חוץ מזה, זה שאתה טכנאי מורשה לא אומר שאתה יכול לתקן מה שאתה רוצה. לואיס רוסמן, טכנאי שהקים במנהטן חברה לתיקון מכשירים ואז הקים חברה שעסקה באספקה של ציוד וחלפים למכשירים, מכיר את העסק הזה מקרוב. ובשנים האחרונות הוא הפך לאחד הקולות הבולטים במלחמה נגד אפל ובעד הזכות לתקן. בערוץ היוטיוב שלו הוא ניתח למה התוכנית הזו של אפל, שלכאורה מטרתה להכשיר טכנאים שעובדים במעבדות עצמאיות, היא קשקוש מקושקש. צירפתי קישור לדברים שלו בהערות לפרק.
As I mentioned in a follow-up video, this program is virtually useless because they put a lot of barriers in place to keep new people from being able to sign up. It seems like it's intentionally designed to be difficult. The prices for screens were not great. For the iPhone 6 and 6S, they're charging more for the screen than a customer can purchase a phone for, and above all, they don't do anything besides batteries and screens. So charge port? No, batteries and screens. Your microphone or earpiece doesn't work? Nope, just batteries and screens. You have a problem with your MacBook? I'm sorry, we only cover iPhone batteries and screens. It is a virtually worthless program.
זה לא נגמר בזה.
Repair shops have to agree to unannounced audits and inspections by Apple to determine if they're using prohibited repair components, which can result in fines. So I would be fined, most likely, for being able to fix motherboards in my premises by having access to chips that Apple doesn't want me to have access to, so you can retain your data when I fix your board rather than have it replaced by Apple and erased. Even if a shop leaves the program, Apple can continue to inspect it for up to 5 years. Imagine you have a job that requires drug testing, and you quit the job, and then they still try to enforce the drug testing for 5 years.
כן, 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 אתם שמעתם נכון, כן. בסרטון אחר שלו, רוסמן מסביר שאם הוא לא רוצה להפוך לטכנאי מורשה, אבל הוא עדיין רוצה לתקן איזשהו שבב שהתקלקל במקבוק פרו שלכם, הוא לא יכול.
So if you do damage your device, if you drop it, if you get the headphone plug stuck in it, if the charging chip dies and Apple doesn't want to help you, this is about allowing us to be able to help you. As I've explained many times in the simplest terms that I can find, if the charging chip in your $3,000 machine dies, Apple will tell you $1,500, your data is gone, that's your only option. I will tell you $200 to $400, your data is still there, and it takes half as much time. What's existing as a barrier between me doing that repair and saving you over $1,000 in your data is that Apple creates an exclusivity agreement so that the company that makes that chip doesn't sell it to me.
אבל בואו לא נחזור לאפל. בסדר, הקדשתי לפרק שלם. הבעיה הזו הרבה יותר עמוקה והרבה יותר רוחבית מאפל. רוסמן ריין אדם שעובד במערכת הבריאות האמריקאית, והוא סיפר לו על שולחן ניתוחים בבית חולים שתכונתו העיקרית היא שניתן להרים ולהוריד אותו ולהזיז אותו לאורך ולרוחב באמצעות מנוע הידראולי. מנתחים משתמשים בשולחן כזה כאשר המנותח שוכב עליו. אבל מה קורה כשהמנוע מתקלקל? מנוע חדש עולה בערך $1,800, אבל פנייה לחברה שמייצרת את השולחן העלתה שהיא לא תומכת יותר במוצר הזה. כאשר אותו אדם פנה לחברה שמייצרת את המנוע, נאמר לו שיש להם את המנוע, אבל על פי החוזה שהם חתומים עליו, מותר להם למכור אותו רק ליצרנית של השולחן. אז הוא חזר ליצרנית. נו, אז מה אני יכול לעשות? הוא שאל נציג של החברה. המוצר הגיע לסוף חייו. תקנה חדש. שולחן ניתוחים חדש עולה $40,000. אבל המצוקה בבתי החולים בארצות הברית גדולה יותר מתיקון של שולחנות. במהלך 2020 ביצע ארגון ללא מטרות רווח מחקר על מערכת הבריאות האמריקאית, ומצא שכמחצית מ-222 הנשאלים שמועסקים במרכזים רפואיים, אמרו שנמנע מהם מידע קריטי או גישה לחלקי חילוף על מנת לתקן ציוד רפואי, וזאת בשנה הראשונה של מגפת הקורונה, תקופה שבה מערכת הבריאות האמריקאית נמתחה עד הקצה. החברות שמפתחות את הציוד הרפואי טוענות שהסיבה לכך קשורה ברגולציה אדוקה, שמחייבת אותם לעמוד בכללים מחמירים. אחרי הכל, מדובר במכשור מציל חיים כמו מכונות הנשמה. בפועל, רשות התרופות והמזון האמריקאית, ה-FDA, שאחראית על הרגולציה, מצאה שתיקונים שנעשים על ידי גורמי צד שלישי, כלומר, לא על ידי היצרן עצמו, אלא על ידי טכנאים עצמאיים, לא מהווים סיכון לבתי החולים. הם לא מהווים סיכון לבתי החולים, לא מהווים סיכון לרופאים או לחולים. הוספתי קישור לדוח המלא בהערות לפרק. בדיקה שבחנה 2.1 מיליון דיווחים על תקלות של ציוד רפואי לאורך 10 שנים, מצאה שרק 0.005% מתוכן היו קשורים לתיקונים בעייתיים של נותני שירות. במילים אחרות, תפסיקו לבלבל במוח. לאחר שנאמר ליצרניות שהטכנאים שלהן לא יכולים להיכנס לבתי החולים כי, אתם יודעים, קורונה וכל זה, הציוד נותר בבית החולים כשהוא מקולקל. כתוצאה מכך, הטכנאים של בתי החולים נאלצו לפנות לפורומים מקוונים כדי לקבל עצות בנוגע לתיקון של מכונות הנשמה. ומה אם בית החולים רוצה להכשיר טכנאי מורשה מטעמו? אין בעיה, יצרנית אחת מעבירה, קורס כזה. עלותו $28,000, או 80% מעלותו של המכשיר, שמחירו $35,000. מחשבים ניידים, טלפונים סלולריים, טרקטורים, ציוד רפואי מציל חיים, אין לזה גבול? לא, אין לזה גבול. בשנה האחרונה מקדונלדס מתמודדת עם אחד המשברים התדמיתיים היותר הזויים שאפשר להעלות על הדעת. משבר שנוצר כתוצאה מקלקולים בלתי פוסקים של מכונות הגלידה של הרשת. נכון להיום, יש בארצות הברית הסתברות של 25% שכאשר תיכנסו למסעדה של מקדונלדס, מכונת הגלידה שבה לא תעבוד. 1-4, סיכוי של 1-4. אתם יכולים להיכנס לאתר macbroken.com על מנת לגלות באיזה סניף יש מכונה מקולקלת. האמריקאים האלו. לא באמת. בעקבות התקלות במכונות הגלידה, ה-FTC פתח בחקירה בשל החשש שהסיבה לכך קשורה לאזהרות שקיבלו בעלי המסעדות של הרשת, לפיהן אם הם ינסו לתקן את המכשירים בעצמם, תישלל מהם האחריות על המכונה. מקדונלדס אגב טוענת שהסיבה שהמכונות שובקות היא שלא שומרים על הניקיון שלהן. הן יודעות לנקות את עצמן, אבל מדובר בתהליך אוטומטי שנמשך 4 שעות, שבמהלכו אין גלידה. התחלנו בתפוח, גמרנו עם גלידה, נדמה לי שיש עוד שאלה אחת שצריך לענות עליה. האם המחוקקים האמריקאים, האירופאים, אולי אפילו הישראלים, יתעוררו, יבינו שיש כאן בעיה ויכריחו את החברות להפסיק עם הפרקטיקות המעצבנות האלו? טוב, אולי אני מגזים כשאני מדבר על המחוקקים הישראלים. מה בנוגע לאמריקאים? מה בנוגע לאירופאים? אפשר לטפל כבר בדבר הזה? חכו לי, אני מיד חוזר.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
לפני ההפסקה סיפרתי על חשד לפיו יצרנית מכונות הגלידה הזהירה את מנהלי המסעדות של מקדונלדס שאם הם ינסו לתקן את המכונה בעצמם, האחריות על המוצר תבוטל. האמת, כולנו מכירים את זה, נכון? יש מדבקות כאלו על קונסולות של משחקי וידאו, לפעמים על מחשבים ניידים, לפעמים על מוצרים אחרים, מדבקות שכתוב עליהן שמי שיסיר אותן או יחורר אותן צריך להיות מודע לכך שמאותו הרגע האחריות על המוצר מבוטלת. העניין הוא שלפחות בארצות הברית, עצם ההצהרה על המדבקות האלו מנוגדת לחוק. החוק המדובר הוא מגנוסון מוס וורנטי אקט משנת 1975. זה חוק שאוסר על חברות לקשור את הצרכן או לחייב אותו להשתמש בשירות מסוים או בחלקים מסוימים. החוק הזה תקף ביחס לכל מוצר שמחירו גבוה $15. מכאן שאם חברה כמו אפל אומרת לצרכן כלשהו, אם תלך למעבדה לא מורשית שתעשה שימוש בחלקים לא מקוריים, האחריות על האייפון שלך מבוטלת, היא עוברת על החוק. במילים אחרות, אם קניתם אייפון והמסך שלו נשבר וביצעתם תיקון שלא במעבדה מורשית של אפל, וכעבור חודשיים הרמקול התקלקל ופניתם לאפל, היא לא יכולה להכריז שהיא מתנערת מהאחריות רק בגלל שהלכתם למעבדה אחרת כדי לתקן את המסך. אסור לה, היא עוברת על החוק. באמת, בשנת 2015, אפל הוסיפה לכפתור הבית במכשירי אייפון 6 שלה חיישן לזיהוי טביעות אצבע. אבל אם כאשר לקוחות החליטו לתקן את הכפתור אצל טכנאי לא מורשה, הוא התקלקל ומלכו סתם לטכנאי לא מורשה. הם גילו שבעדכון הבא של תוכנת ההפעלה, האייפון שלהם הושבת לחלוטין, ועל המסך הופיע שגיאה מספר 53. תחילה אפל טענה ששגיאה 53 מופיעה רק בגלל שמשתמשים לא יודעים לשמור על המכשיר, אבל אחרי שהרשויות באוסטרליה הטילו עליה כנס של כ-7 מיליון דולר, אפל שחררה תיקון לבעיה, ואפילו, לא תאמינו, התנצלה. רוצה לומר, למרות שאסור לאפל להשבית מוצרים סתם כך, או לאיים שהאחריות תוסר, ולמרות שגם לדיר אסור, וגם להרלי דיווידסון אסור, וגם ל-45 מתוך 50 החברות שנבדקו לאחרונה וטענו שהאחריות תבוטל במידה והצרכן לא יתקן את המוצר אצלן, למרות שלכולן אסור, הן בכל זאת מאיימות על הצרכנים, ובחלק מהמקרים מתנערות מהאחריות שהן מעניקות למוצרים. למה? למה? מי רוצה לנהל תביעה נגד מייקרוסופט או סוני או מי שזו לא תהיה כדי לגרום להן לתקן משהו שעלותו $175? חוק טוב הוא טוב כל עוד יש מי שאוכף אותו, ואם הצרכנים לא טובים ואם בתי המשפט לא מטילים עונשים, החוק הופך לאות מתה. אגב, רוב המוצרים מתקלקלים אחרי תקופת האחריות, ולפעמים האחריות היא כל כך קצרה שזה ממילא לא רלוונטי. אבל המדבקות האלו על הניסוחים המאיימים שלהן מותירות על הצרכנים את הרושם שאסור להם להתעסק עם המוצר שהם הבעלים החוקיים שלו, ושרק ליצרניות המקוריות יש את הזכות הזו. אבל גם אם כולנו נזכור שאלו איומים לא חוקיים, זה עדיין לא יעשה את העבודה. שהרי גם אם נלך למעבדות פרטיות ולא מוסמכות, הן צריכות להיות מצוידות במדריכים הרשמיים, בתרשימים, בחלקי חילוף, ובחלק מהמקרים החברות מסרבות לשתף איתן פעולה. העניין הוא שבחלק מהמקרים ובחלק מהמקומות נראה שהמחוקקים מתחילים להבין שהגיע הזמן לטפל בבעיה הזו. בראשית יוני 2022 עבר במדינת ניו יורק חוק, לפיו מי שמוכר מוצרים במדינה, יהיה חייב לספק לצרכנים, לטכנאים ולמעבדות פרטיות את כל המידע, חלקי חילוף, מכשירים, תוכנות וכלי דיאגנוסטיקה, שבאמצעותם הם יוכלו לתקן את המוצרים שהם קנו. נשמע טוב. כן, תראו, קודם כל מושל מדינת ניו יורק צריך לחתום על החוק. חוץ מזה, החוק לא כולל מכוניות, ציוד רפואי או ציוד חקלאי. כן, כן, לא סתם דיר משקיעה עשרות מיליונים בלוביסטים שעובדים קשה כדי לשכנע מחוקקים שלא להעביר חוקים שיפגעו במכונת המזומנים המשומנת שלהם. מכונה שמורכבת מתיקונים. אגב לוביסטים, הצעת חוק דומה נשקלה גם במדינת קליפורניה. הצעת החוק SB-983 זכתה לתמיכה של 75% מתושבי קליפורניה ולתמיכה של מחוקקים משתי המפלגות. על פי הערכות, הצעת החוק הזו, שמזכירה מאוד את הצעת החוק של מדינת ניו יורק, הייתה חוסכת לתושבי קליפורניה כ-4.3 מיליארד דולר מדי שנה על תיקונים יקרים מדי. אבל כיוון שמדובר בקליפורניה, ביתה של אינספור חברות טכנולוגיה, וכיוון שהם הפעילו לוביסטים שהציגו טענות מופרכות אבל מפחידות על כך שחייהם של תושבי קליפורניה יהיו בסכנה אם מעבדות לא מורשות יתקנו להם את מכונות הכביסה, החוק מת ונקבר בסנאט של המדינה. במסצ'וסטס הועלתה הצעת חוק דומה עוד בסוף 2020, אבל מאז היא תקועה בשל תביעה של יצרניות מכוניות נגד המדינה. והטענה שלהם שהחוק יטיל עליהן הוצאות בלתי סבירות, כיוון שהן יאלצו לפתח פלטפורמה פתוחה שתאפשר לכל מוסך לתקן את המכוניות שלהם. מסכנים. אגב, מחקר שבוצע במסצ'וסטס העלה שעלות התיקונים במוסכים מורשים גבוהה ב-36% מעלות התיקונים במוסכים רגילים. זו ממש הפתעה מדהימה. בקולורדו עברה הצעת חוק שתחייב את יצרניות כיסאות הגלגלים הממונעים לספק חלקי חילוף, תוכנות וכלים שיאפשרו למעבדות עצמאיות לתקן כיסאות גלגלים. אתם מבינים? זה, יש צורך בחוק מיוחד. העבירו חוק מיוחד בקולורדו כדי לחייב יצרניות של כיסאות גלגלים. זה לא, זה פשוט לא לתאר. מה קורה ברמה הפדרלית? באפריל 2022 הועלו בבית הנבחרים האמריקאי שתי הצעות חוק. האחת עוסקת במכוניות, השנייה במכשירים אלקטרונים. שתיהן נועדו לחייב את היצרניות, לאפשר לצרכנים לתקן בעצמם את המוצרים שלהם. ההצעות האלו הגיעו אחרי שחודשיים קודם לכן הועלתה הצעת חוק בסנאט, The Agriculture Right to Repair Act, שכמו שאפשר להבין משמע, עוסקת בבעיית התיקון של ציוד חקלאי. עוד קודם לכן, ביולי 2021, חתם הנשיא ביידן על צו נשיאותי שמנחה את ה-FTC, רשות הסחר הפדרלית, לנסות ולהקשות על יצרניות הציוד החקלאי להגביל את הצרכנים מלתקן את הטרקטורים שלהם. דיר? אגב, דיר? היא אמרה שהיא בעד. היא בעד. היא ממש ממש בעד. 12 ימים חלפו וחברי ה-FTC בראשותה של היושב ראש שלה, לינה קאן, שנבחרה בין השאר בשל הביקורת העצומה שיש לה על חברות הטכנולוגיה האמריקאיות, הם הצביעו פה אחד בעד החלטה לפיה הרשות תתחיל לאכוף ביתר אגרסיביות חוקים הקשורים בזכות לתקן. ב-FTC מעריכים שהעובדה שהצרכנים האמריקאים לא חופשיים לתקן את המכוניות הפרטיות שלהם במוסכים עצמאיים, עולה למשפחה ממוצעת סכום של $5,200 מדי שנה. וזה רק כאשר מדובר בתיקון מכוניות, כן? זה רק הקטגוריה הזו, זה רק תיקון של מכוניות פרטיות. במקביל, חברות כמו פריימוורק משיקות מחשבים ניידים, שכל הקטע שלהם הוא שניתן לתקן, לשדרג ולהחליף כל רכיב ללא קושי. כך היא מוכרת את הפתרון שלה. זה ה-reason to believe. ארגונים אמריקאים כמו iFixit מפרסמים בחינם ולכל דורש מדריכים לתיקון מוצרים. הם מוכרים ציוד שיאפשר לבצע תיקונים. הם דוחפים רעיונות, הצעות חוק ופתרונות בתחום של הזכות לתקן. ארגונים מהסוג הזה צוברים יותר ויותר תמיכה. מה קורה בישראל? כן. בארץ אין דבר כזה שנקרא הזכות לתקן, לא בחקיקה ולא בשום מקום אחר. ויקי אוסלנדר כתבה ב-2019 בכלכליסט, הרגולטור לא מגלה שום יוזמה כמו באיחוד האירופי, והצרכנים והטכנאים הישראלים לא הקימו תנועת מחאה עממית כמו עמיתיהם שמעבר לים. האדישות חוגגת וקולט את הצרכנים בכלובים מדומיינים של טכנאים מורשים. אפילו המועצה הישראלית לצרכנות לא מרימה את הכפפה הזו. אגב, אוסלנדר מדברת על האיחוד האירופי, מה באמת קורה באירופה. דוח שהוגש לפרלמנט האירופי מעריך ש-79% מאזרחי האיחוד האירופי חושבים שיצרניות של מוצרים צריכות לעשות יותר כדי להקל על הצרכנים לתקן את המוצרים שלהן או להחליף חלקים שמתקלקלים. 77% מאזרחי האיחוד מעדיפים לתקן מוצרים קיימים על פני לרכוש מוצרים חדשים. אולי בגלל זה האיחוד האירופי הצביע ברוב של 509 תומכים מול 3 מתנגדים לקדם הצעת חוק שלא רק תקל על התיקונים, אלא גם תחייב את היצרניות להעניק אחריות של למעלה משנתיים בחלק מקטגוריות המוצרים. במקביל, באיחוד מנסים לקדם הצעת חוק שתחייב את היצרניות להשתמש באותה שיטת הטענה, USB-C, לכל הטלפונים הסלולריים, לכל הטאבלטים ולכל המצלמות. עובדה שכמובן תקל מאוד על הצרכנים ותהפוך את התיקונים בתחום הזה להרבה יותר זולים. אז אם אתם עדיין שואלים את עצמכם, למה אפל החליטה פתאום להשיק תוכנית במסגרתה היא שולחת ללקוחות שלה שתי מזוודות במשקל של 35 קילו, שבתוכן ציוד שמאפשר להם לתקן בעצמם את האייפון שלהם? אם אתם עדיין שואלים את עצמכם, מה פתאום דיר הפכה לתומכי תיקונים? אם אתם שואלים את עצמכם, מה קורה לחברות האלו? הרי שהתשובה היא שהן לא ראו את האור. הן לא פתאום חזרו בתשובה. כל זה קורה בגלל שהן הבינו שהמצב רוח של המחוקקים החל להשתנות, שלא לדבר על כך שהסבלנות של הצרכנים שמתמודדים עם מיתון מתגבר ואינפלציה משתוללת, שהסבלנות שלהם פוקעת. למרות כל זה, המאבק נמשך שנים, הוא ממש רחוק מלהסתיים. במקרה הטוב, אנחנו באמצע. בחלק מהמקומות, הזכות לתקן הופכת לחוק, אבל בחלק אחר מהמקומות היא נדחית לחלוטין. ובחלקים אחרים, כמו בישראל, זה לא נמצא על הרדאר של אף אחד. אנחנו באמצע, והעובדה שאנחנו באמצע היא הנקודה החשובה. זכויות שלכאורה נראות טבעיות וברורות מאליהן הן אף פעם לא כאלו. הזכות לתקן היא זכות שנראית טבעית וברורה, אבל במשך שנים חברות קרסמו בה ללא הפסקה ובהרבה מאוד הצלחה. הדרך היחידה לשמור על הזכות לתקן היא להילחם עליה, להתעקש עליה, ולפעמים גם להעניש חברות שעושות הכל כדי לנעול את הלקוחות שלהן. אתם יודעים, טכנולוגיה יכולה להיות מצוינת ומסעירה, אבל במקביל היא עשויה לקדם שיעבוד, סגירות ושליטה. במקרים אחרים, טכנולוגיה יכולה להיות סטנדרטית, פשוטה ודי משעממת, אבל במקביל היא מעודדת שחרור, חופש ובחירה. אז נניח שאלו הן שתי החלופות. במה אתם בוחרים? אני יודע מה הבחירה שלי. אם אלו הן שתי החלופות, אני תמיד אבחר בחלופה השנייה. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים והזכות לתקן שביניהם. תודה לעורך ולמפיק שלנו, יותם הלחמי, למנכ״ל, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.co.il. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.